הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM. גיק אאוט.
גיק אאוט.
כל מה שגיק. עם ינאי בנוח ואבנר מרב.
ואז, כשאף אחד לא הסתכל, הרמתי את הפטיש, הרמתי, הנפתי אותו באוויר, הצלחתי, הייתי ראוי, אני זה אל הרם, אני הוא תור, או לחלופין, אני זה שאימא ביקשה לדפוק את השניצלים. זה עבד.
מיולניר.
אל השניצל.
תור רעב באסגרד. ברוכים הבאים לפרק ה-89 של גיק, את התוכנית השבועית.
על כל מה שגיק.
אני ענאי ואני גיק גיימר וקומיקאי, ואני עשוי מאדמנטיום. לא, רגע, אני עשוי מאדמה וטיון.
מה?
טעות שלי. התבלבלתי פה. יחד איתי מגיש את גיק אאוט.
אבנר מרב.
אז מה היה לנו בפרק הזה? סופרגרל מביאה תקווה על החזה. למה יש נאצים באקסמן אפוקליפס? ספינוף שקיבל וי וספינוף ששמו עליו איקס. המילניום פלקון מחכה שתתפסו לה את ההגאים. המצב מדרדר בכוכב הקופים. מי האישה שראויה להחזיק בפטיש של תור? קווין סמית' חוזר לקניון כגיבור. שמות סרטים שלגמרי איבדו את זה בתרגום לסינית. לוציפר של דיסי מדבר לטינית. סקארלט וויץ' וקוויק סילבר כבר לא מוטנטים ברגיל. ועוד המון,
אז בואו נתחיל!
כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק זמינים לצפייה באתר שלנו il.ign.com/geekout.
אפוקליפסה עוד מעט. שלח חדשות על הסרט הבא בסדרת אקסמן. השבוע קיבלנו הרבה הרבה דברים. למשל, במאי הסרט, בריין סינגר פרסם תמונה מהסט שנראית כמו נאצים עם חץ וקשת. לא מדובר על קרוסובר עם ארו, אלא מדובר כנראה בסצנה שבה מגנטו נלחם בנאצים, והם יודעים שהוא שולט במתכת, אז הם מכינים חץ וקשת כמו בקייטנה, ותוקפים אותו עם זה. בנוסף, קיבלנו הצצה למשהו שכולנו ידענו שיקרה בשלב כלשהו. ג'יימס מקאבוי מקבל גילוח ראש. הוא כדי לגלם...
כי הוא נאצי.
כן, לא, הוא נצנצי. הוא מנצנצי, כן. הוא נאו מנצנצי. כדי לגלם את פרופסור אקסייבר, הוא עשה הקרחת, וכנראה שסוף סוף באפוקליפס, אנחנו נראה את מה קורה...
Don't touch my hair.
בלי הבלורית.
כן.
ואולי הבשורה הגדולה ביותר מחדשות האקס השבוע, למרות שנתבשרנו שאפוקליפס, אקסמן אפוקליפס וולברין 3 יהיו הסוף של יקום האקסמן של פוקס, מסתבר שהחבר'ה כבר שוקדים על הסרט הרבה בסדרה, שיקרא The New Mutant. The New Mutant, ומי שיביים אותו זה ג'וש בון, שביים את הסרט סוחט הדמעות אשמת הכוכבים. זה יבוסס על קומיקס נושא את אותו שם, ועוסק בדור החדש של האקסמן, אז נחכה ונראה, זה נראה מעניין. אקסמן אפוקליפס יוצא ב-2016.
זאת ציפור, זה מטוס, זה שילוב מכני אורגני של מטוס וציפור שסובל ומבקש שנהרוג אותו. Why do I live? Please kill it. לא, 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 לא. זה טריילר ראשון לסדרה סופרגרל שיצא השבוע, וזה חתיכת טריילר, 7 דקות.
זה לא טריילר, זה תקציר של הפרק הראשון, כמו שזה היה עם פלאש.
ממש, ממש ככה. הטריילר מציג לנו הרבה ממה שכנראה יהיה הפרק הראשון בסדרה על גיבורת העל, סופרגרל. עוד לא יודעו אם הסדרה שמבוססת על קומיקס של DC תתחבר לסדרות הפלאש והחץ שמגיעות מאותה חברה. מה שכן ידעו שבעולם של הסדרה סופרגרל לגמרי יש סופרמן. כאילו הם מתייחסים לזה כאילו שם, אולי לא נראה אותו, אבל הוא לגמרי דמות שמוכרת שם, וזה מגניב מאוד, מעניין אם הם גם ירמזו לבטמן.
תשמע, נראה שעכשיו הגיע תורה. אז הרת ספוילרים לחוברת 8 של הריצה הנוכחית של תור. אם אתם עוקבים אחרי תור ועוד לא קראתם את חוברת 8, עשו מיוט ל-20 שניות הקרובות.
לא, עדיין. לא אכפת לכם, כאילו, זה בסדר. הכל בסדר.
בחוברת האחרונה של הגרסה הנוכחית של תור, נחשפה סוף סוף זהותה של האישה האוחזת בפטיש. מסתבר שמדובר בלא אחרת מאשר בת זוגו של האל הנורדי לשעבר, ג'יין פוסטר.
ג'יין פוסטר?
ג'יין פוסטר, שנטלי פורטמן מגלמת אותה בסרטים. לפי הקומיקס, פוסטר הובחנה עם סרטן השד, ובכל פעם שהיא הופכת לאלה האוחזת בפטיש, היא נחלשת עוד יותר, אבל היא עדיין עושה את הדבר הנכון ומשתמשת בכוח שלה לטוב. אני הייתי רוצה לראות את נטלי פורטמן בגרסה כזאת קולנועית, לא יודע מה איתך.
את, כאילו, מה שאתה רוצה זה של נטלי פורטמן יהיה סרטן, אמרת את זה עכשיו.
חס וחלילה, חס ושלום. אחינו...
ראינו אותה כבר קרחת בוי פור ונדטה, אני רק אומר, אני רק אומר, יש לה קרחת, זה אפשרי.
אחינו את מד הפרסקים שלכם וכוונו מסלול לעבר הקסל רן, אנחנו נכנסים למילניום פלקון. המשחק הכל כך מצופה, סטאר וורס באטלפרונט, נזכה לשבת בכיסא הטייס של החללית היי כל כך איקונית, ולהטיס אותה לתוך קרב.
הו, פאג' כן.
כן, היה די סופי שנוכל להטיס דברים במשחק הזה, בגלל שזה מבוסס על הבטל מקניקס של
בטלפילד,
אז שם יש לך מלא מלא מטוסים וכאלה, אז הגיוני, אבל זה שזה הולך את המילניום פלקון, קוראמת לגודלים של הרבה גיימרים, אני בטוח לגרד כבר בציפייה.
להזיע.
תן לי עוד קצת מהמילניום פלקון הזה.
ספינוף אחד שהצליח ואחד שלא, השבוע קיבלנו טריילר ראשון לאגדות המחר, סדרת הבדת של הפלש והחץ. הסדרה תעסוק בקבוצה שמורכבת מנבלים וגיבורים מהסדרות הפלש והחץ שמתאגדים כדי לעצור איום גדול. והולי שיט, זה נראה מטורף. הם כאילו, הם לגמרי הולכים על זה, הם עושים שם הוקרל עם כנפיים.
כן, לא, זה נראה טוב.
כן, זה עד הסוף. הסיפור ישלב אלמנטים של מסע בזמן לתקופות שונות, כי לקבוצה מצטרף בחור בשם ריפ הנטר, שהוא טיים מאסטר, שהתפקיד שלו זה לשמר את ההיסטוריה, והוא גם בריטי, וזה בכלל לא ריפ אוף של דוקטור, לא, לא, לא. אמרתי, ספין אוף אחד שהצליח וספין אוף אחד שלא, אז ככל הנראה ספין אוף של סוכני שילד של מרוול מבוטל, נצטרך להסתפק בעונה שלישית של סוכני שילד עצמה, ועונה שנייה של הסוכנת קרטר.
האחות חוזרת לעוד לילה. רוזריו דוסון, ששיחקה את קלר, a.k.a. Night Nurse, בסדרה של דרדביל של מרוול ונטפליקס, תשוב לעונה הבאה. השבוע נתבשרנו שהיא הולכת להיות בעונה 2 של דרדביל.
איזה כיף.
שיוצאת ב-2016. אנחנו אוהבים את הדמות ונקווה לראות אותה שוב.
קוף טוב זה קוף מת. זה עוד לא לגמרי רשמי, אבל נראה שתראה את כוכב הקופים הבא, יקרא כוכב הקופים המלחמה. זה אחרי שני הסרטים הקודמים בסדרה כוכב הקופים המרד וכוכב הקופים השחר, וכמובן הפריקוול שלהם בדרך לכוכב הקופים סיזר עוצר בווגאס. לא, האחרון לא אמיתי. אז הסרט השלישי יקרא המלחמה, שזה הגיוני מאוד עבור איך שהשני הסתיים, וגם יכול מאוד להיות שהסאגה הזאת תסתיים כטרילוגיה אחרי הסרט השלישי, כי אחרי המלחמה זה כבר די מוביל להתחלה של כוכב הקופים המקורי, זה אפשר לראות כבר את החיבור. שני הסרטים בטרילוגיה המחודשת היו די אחלה, ואני אישית מצפה לשלישי מאוד. הוא יצא בקיץ 2017, אז בינתיים אתם יכולים להזין לסקירה המלאה שלנו, גיק אוט ספוילריפיק, על כוכב הקופים השחר.
אל תצלם אותי, יוצא לי פרצוף תחת בתמונות. סף רוגן, שאחראי לעיבוד הטלוויזיוני של הקומיקס המופתי פריצ'ר לטלוויזיה, שחרר תמונה ראשונה מהסט שלמעשה מאשרת שמצלמים את הפיילוט בימים אלה. בתמונה רואים די אפל את, כן. את ג'סי קסטר בגילומו של דומינו קופר מדבר עם הדמות של ארס פייס.
ולא רואים את הארס של הפייס
לא
שלו.
לא כל כך, לא, אבל אהבתי את הכיתוב של סף רוגן שהוא כתב בטוויטר, I can't believe we're fucking doing this. זה ממש נחמד. ובהקשר אחר, I do need your civil war. המאזינים הצעירים שלנו.
I don't need your civil war.
זה לא היה אקסל רוז שקפץ לגיקור, זה ינאי שעושה את אקסל רוז פה באולפן.
אקסל, לך מפה, לך מפה. אתה שיקור וג'ינג'י, לך מפה.
הצעירים יותר, אולי לא הבנו את הרפרנס, חוץ מפלבסקי שיש לו נפש של בן 80. אבל זה, אתם כן תבינו, תמונה ראשונה של קרוסבונס, ברוק רומלו, פרנק גרילו, מבליח בתלבושת מלאה, בסט של קפטן אמריקה סיביל וור. זה נראה כאילו יש לו כפפות רובים, זה נראה כאילו יש לו כוסת פיינטבול משום.
לא נראה מצוין.
לא נראה, אבל אני עוד לא סופר את זה. אגב, ראינו גם את אנתוני מקי בתור הפלקון בתמונות האלה, והוא נראה דווקא די בדאס, כאילו קצת שגרירו לו...
יש מצב, אגב, לגבי קרוסבונס, שזו תלבושת ראשונית, ואתה יודע, במהלך הסרט התלבושת שלו תשתנה, הוא ישפר אותה, כמו שראינו למשל בדרדביל.
נראה. נראה.
יכול להיות.
אגב, נראה שיש שינוי ב-DNA של מרוול.
DNA.
מריצת האנקני אבנג'רס הנוכחית, החליטו מרוול לשנות את ההגדרה של סקארלט וויץ' וקוויקסילבר, הם כבר לא מוטנטים, הם אינהיומנס. אין אישור רשמי לסיבה לשינוי, למה עשו את הרדקון הזה, אבל רוב הסיכויים שזה נובע מהמלחמה בין אולפנים,
בין מרוול ופוקס. שפוקס מחזיקים בזכויות על המוטנטים, אז מרוול לאט לאט הורגים את כל מה שמוטנט ופנטסטיק פור.
ומה שבא להם להישאר שמוטנט, אז הוא יהיה אינהיומן. אני לא אתפלא אם אחרי שיהיה וולברין 3, וולברין הבא בתור שיגדיר אותו מחדש כאינהיומן, נחכה ונראה.
שהשטן ייקח אותך, אבנר. טריילר ראשון ללוציפר, סדרה חדשה של רשת פוקס שמבוססת, ונראה שבקלילות רבה, על לוציפר מורנינג סטאר, דמות הקומיקס של DC, והוא גם השטן. הסדרה מספרת על לוציפר שיוצא לפנסיה מלהיות שטן ועובר לגור בלוס אנג'לס, כי כנראה מזג האוויר דומה לו מספיק או משהו כזה. הסדרה מופקת על ידי תום קפינוס, זה שעשה את קליפורניקיישן, ווואו, כמה שמרגישים את זה מהטריילר.
כן.
נראה שהקשרים של זה לקומיקס המוערכים מאוד, שחלקם נכתבו על ידי ניל גיימן, הקשרים האלו בקושי קיימים, ועוד זה מגיע מפוקס, שאחראים גם לגות'ם.
כן.
המצב לא נראה טוב. חוזרים לקניון, אבנר.
יש.
קווין סמית הודיע שסרט...
אה, יש, אתה קונה לי מקדונלס.
לא, קונה לך בחיים. שסרט ההמשך, קווין סמית הודיע שסרט ההמשך למול ראטס, עכברי הקניון שלו, יקרא מול בראטס, ברחכי הקניון. עד כה הוכרז שכמעט כל הקסט המקורי יחזור לתפקידים הקלאסיים, אני חושב שכרגע היחיד שעוד לא יישאר זה בט אפלק.
כן.
עובדים על זה. העלילה עוד לא ידועה, אבל קווין סמית אמר מספר פעמים בעבר שמול ראטס 2 יהיה Die Hard in a Mall, מת לחיות אבל בקניון.
אוקיי.
אז צפו לזה. זה מגיע.
מוכנים לעוד סט גות'ם?
לא,
גם אנחנו לא.
שיבטלו את זה כבר.
אי אפשר. אבל אולי משהו שטיפה ישדר את הסדרה די צולעת הזאת. בעונה הבאה נזכה לראות עוד שני נבלים איקונים, מיסטר פריז והג'וקר. הג'וקר היו לו כל מיני סטאפים בעונה הזאת של האם זה הוא, האם זה הוא, זה נורא מסקרן. לא נראה לי שאני חובד את הטלוויזיה והולך לישון. אבל כן, אנחנו לא יודעים מתי ואיך יפיעו הדמויות, או אם נוכחותן תשפר במשהו. אבל נחכה ונראה.
נחכה ונראה. אסגרד בטוויטר, חגי פלבסקי ועדי פרל. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה.
כנראה שזה לא חשוב.
חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר. בפייסבוק אנחנו גיקאוט בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @geekoutil. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, אותי אפשר למצוא בפייסבוק, תחת ינאי בנוח בעברית או באנגלית. ינאי באנגלית זה YANAY, ובטוויטר אני @ynaibn.
אותי אפשר למצוא בפייסבוק, בעברית אבנר מרב עם יוד, באנגלית אבנר מרב עם וואי, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. ינאי, בסצנה האיקונית בה סופרמן, קלארק קנט, סליחה, הופך לסופרמן, מה הדבר הראשון שרואים כשהוא פותח את החולצה?
רואים את הסמל שלו.
לא נכון, רואים חולצה של גיק אאוט, הוא פשוט מוריד אותה מהר כל כך במהירות על אנושית שלא שמים לב לזה.
הוא מהיר, הוא סופרמן.
כן, אז בחדי עין עם ראייה על אנושית יכולים לשים לב שיש לו חולצה של גיק אאוט בין החליפה למדים של סופרמן, כי הוא מראה תמיכה בנו, ולכן...
והוא צריך את הבאפר הזה.
כן, בוודאי.
אחרת זה משוגע.
יהיה חיכוך על אנושי, וניפל צ'ייף על אנושי.
וניפל צ'ייף על אנושי זה חצי ממה שאנחנו עושים פה בגיק אאוט.
כן.
וחיכוך על אנושי זה החצי השני.
לגמרי. בכל מקרה, אם גם אתם רוצים כוחות על אנושיים, כמו של סופרמן, תקנו חולצה של גיק אאוט, סתם לא באמת חולצה.
ולמה שלא תרצו?
כן, אבל אם אתם רוצים לתמוך בנו ולעזור לנו, תקנו חולצה של גיק אאוט, באתר יש את הדרך לקנות את החולצות האלה, וכל ההכנסות הולכות קודש לתמיכה בתוכנית, אנחנו לא עושים מזה שקל. תודה רבה על תמיכתכם.
גיק טאג?
גיק טאג!
אוקיי, בשבוע שעבר שאלנו את המאזינים, למה לדעתכם הרלי קווין והג'וקר מסוכסכים ביחידת המתאבדים? זו השמועה שזאת תהיה העלילה שלהם, הם בריב כלשהו, ואנחנו רצינו לדעת למה הגיק טאג שלנו היה השטאג גיק פייט. בוא נאמר, כתבו לנו, יונתן אמירן כותב לנו בפייסבוק, הג'וקר מתעלל בנפשית ופיזית כבר שנים, השאלה היא למה הם לא הסתכסכו עד עכשיו.
נכון.
הבן אדם צודק, אני לא יכול להתווכח עם זה. עדי פרל כתב לנו בפייסבוק, הם מתווכחים כל הזמן איזה ג'וקר טוב יותר. הית' לג'ר או ג'ק ניקולסון. וואו, לואו בלואו, מכה מתחת לחגורה הסגולה הירוקה הזאת של הג'וקר. את פינק פאקה כתבה לנו בטוויטר. הכל התחיל כשהרלי תפסה אותו עם קארל מ-The Walking Dead על גג של איזה בית. אוי, זו תגובה גאונית, אני לא יודע אם מי שלא מבין את זה. היא מדברת על סצנה שב-Walking Dead קארל, הילד, יושב על בית של גג ואוכל פודינג. פודינג! ילד! אה, זה מעולה. הראל כהן כתב לנו בפייסבוק. הרלי קנתה לו חולצה. הראל והרלי זה ארבע אותיות הראשונות אותו דבר. הרגע שמתי לב לזה. אני רק אומר, יש פה משהו חשוד. הרלי קנתה לו חולצה של גיקאוט ליום שנה שלהם, והוא לא הסכים ללבוש אותה, כי רק חבר'ה טובים לובשים חולצה של גיקאוט לפי אבנר, לפי מה שאמרת, והיא נעלבה ממנו. לפי מה שאני רואה בתמונה של הג'וקר החדש, לא נראה שהוא מאוד בעניין של חולצות.
לא, לא ממש. אולי הוא יקעקע את הלוגו של גיקאוט. קעקוע של גיקאוט זה לילדים רעים.
אולי עשתה לו טרמפ סטאם של גיקאוט. פלג דורפן כותב לנו בפייסבוק, הג'וקר הפך חרדי והרלי קווין היא שיקסה.
גרויסי מציא.
בעזרת השם, בטמן. זה קצת נשמע כמו קטע סטנדאפ שלי על בטמן, שהבטמן החרדי, שאפשר כמובן למצוא אותו בערוץ היוטיוב שלי.
youtube.com/ynaikomedy.
Felicity Smoke at Geeko ואסגרד כתבה לנו בטוויטר, הרלי והג'וקר רבו על האיפור המשותף שלהם. בהתחלה חשבתי שאין מצב שזו באמת Felicity Smoke מהחץ, האמיתית כאילו, שכותבת לנו בטוויטר, אבל בדקתי וראיתי שלא רק הכינוי, אלא גם התמונת פרופיל שלה היא של Felicity Smoke, אז כנראה שזה באמת היא.
ברור שזה.
כן, זו התמונה. טל מיכלס כתב לנו בפייסבוק, כי עבר ביניהם רק את הלב שחור, הם רבו כאילו. אתה מבין, אם עובר חתול שחור, אז נכון, יורקים שלוש פעמים, אבל אם עובר את הלב שחור, אז יורקים שלוש שיניים שאפו מהאגרוף שהוא הביא לך, יש מצב? מביא לך אגרוף. הגיק טאג השבוע!
גיק טאג השבוע!
אוקיי. איזו סדרה הייתם מבטלים עוד לפני שהיא נוצרה, אם הספינוף של Agents of S.H.I.E.L.D. בוטלה, יש הרבה סדרות שהן לא מוצלחות.
כן.
מה הייתם מבטלים? הגיק טאג שלנו, השטג גיק קאנסל, גימל יוד קוף, נון, סמך, למד, גיק קאנסל. אבנר, מה הגיק קאנסל?
רציתי ללכת על גותם, אבל זה אובייס מדי.
אני הלכתי על גותם, אז היי, כן. זה אין.
אז הגיון.
וואו. זה פעמיים, זה זדיין פעמיים.
נפלא. שני תזדיין בבקשה. אני דווקא הלכתי על סדרת קומיקס.
אוקיי.
קומיקס, קומיקס! אני הייתי מבטל את Before Watchmen. אני לא יודע אם אתה יצא לך לקרוא את זה.
כן, שונאים את זה, אנשים שונאים את זה, אה?
תשמע, לקחת את העולם הדיסטופי המושלם הזה של אלן מור ולנסות לצג לתוכו תוכן של כותבים אחרים, זה לא עובד. נכון שהסיפור של וואצ'מן הוא גרנדיוזי, אבל בדיוק כמו מוטיב השעון שכל כך חוזר בקומיקס, אם תוסיף עוד כמה ברגים לשעון, הוא לא יעבוד יותר טוב, רוב הסיכויים שתקלקל אותו, וזה בערך מה שעשו פה.
בוא, אני חייב להגיד לך אבל שאני כן רוצה לקרוא את זה כדי לראות למה זה כל כך גרוע.
תנסה, תשמע, זה לא כל כך גרוע אם זה לא היה ניסיון להתחבר לעולם של וואצ'מן.
אוקיי, הבנתי אותך. תראה, אני, כמו שאמרתי לך, בחרתי בגותם, אני לגמרי הייתי מבטל את גותם, היא פשוט נוראית. יש רק דרך אחת לתקן אותה, שהפרק הראשון בעונה הבאה ייפתח בזה שבטמן יתעורר מהזיית גז של הדחליל, וכל מה שקרה עד עכשיו היה סתם סיוט כזה מעורבב עם טראומות הילדות שלו, אז הוא מורביץ לדחליל ופרצוף הדחלילי שלו. זה הדרך היחידה לתקן את התוכנית הנוראית הזאת.
למה? החלק הכי מעניין בחיים של בטמן זה לפני שהוא היה בטמן, לא?
אני לא יודע לגבי זה. אבנר, סופרגרל מקבלת סדרת טלוויזיה משלה.
זה נכון.
אבל מי זו בכלל נערת העל הזו? קארה זור-אל, מי היא?
אז בוא אני אגיד לך משהו מאוד מאוד, מה שהכי מוזר בה זה האוריג'ין המקורי של סופרגרל.
אוקיי?
כי כולנו יודעים שהיא בדולה של
סופרמן אחרי ניתוח?
כולנו יודעים שהיא בדולה של סופרמן וזה, אז זהו שלא. סופרגרל המקורית בשנת 1958,
Oh God.
סופרמן נותן לג'ימי איזשהו טוטם פול מחושב, לג'ימי אולסון, איזה טוטם פול מחושב שמעניק משאלות, ועם המשאלה הראשונה שלו, ג'ימי אומר, כי הוא אסיר תודה לסופרמן, שתהיה לו עזר כנגדו, ושתהיה סופרגרל, שתהיה לסופרמן חברה. בשנת 58, ככה נוצרה סופרגרל המקורית. היא הייתה כל כך אובססיבית.
והם סופר עשו את זה מאחורי הקלעים?
אז זהו, שהייתה כל כך אובססיבית לגבי...
קיסינג קאזנס? או גאד.
שהייתה כל כך אובססיבית לגבי סופרמן, שהיא גילתה את זהותו הסודית, ובטעות גרמה לו לספר ללויס מי הוא. כאילו שקלארק קנט זהו, אז הוא נורא כעס עליה ואמר לה take some time off, ואז יש שם איזה קטע בסוף שהיא מצילה אותו מגוש קריפטונייט, והקריפטונייט כל כך מחליש אותה.
היי, ולמי לא קרה שצריך שיצילו אותו מגוש קריפטונייט בינינו?
בשירותים.
הקריפטונייט מחליש אותה?
בשירותים. והיא זוכלת לג'ימי אולסון, שעושה סוג של רטקון ומעיף אותה מקיום, כאילו, ומבקש שהיא לא תהיה קיימת.
כבד.
לבקשתה, כן. זאת המקורית, אוקיי? אחר כך, שנה אחרי...
ואומרים שכאילו היום קומיקס אפל.
אז שנה אחרי, יש משהו, את הגרסה הנוכחית, מה שקרה זה שכשכוכב קריפטון התפוצץ, איזה צ'אנק די גדול ממנו עף לחלל ונשאר שלם, ונשארה לו ציוויליזציה קריפטונית יחסית קטנה, כן?
וואו, איזה מיקרוקוסמוס קטן שגרם.
בגלל שכל הקרקעית של הכוכב הייתה קריפטונית, הם התחילו לחלש, אז הם ציפו את כל הקרקעית באופרת, והתחילו לחיות.
אני הנחתי שאתה הולך להגיד שבגלל שהם היו אוכלוסייה כל כך קטנה, אז היה שם מלא גילוי עריות וכאילו... ילדים של הורים אחים, והם נחלשו ונחלשו, ונהיו ממש מפגרים ונוראים כאלה.
לא.
לא, זה לא זה. אוקיי, זה קומיקס אחר אולי.
כן, שאני לא רוצה לקרוא. ואז באיזשהו שלב היה איזה מטר מטאורים כזה על הצ'אנק הזה של הכוכב שאף בזה, וחשף חלק מהקרקעית.
כאילו הם לא אכלו מספיק חמה.
והם גילו שהם הולכים כולם למות, אז אביה, באופן מפתיע, אביה המדען של קארה זור-אל, איזה מפתיע שהוא מדען.
כן, והיה לו גם קיץ לאביה.
בונה חללית, כן, בונה חללית.
הייתי חייב.
ואימא שלה מסתכלת בטלסקופ ורואה את סופרמן ומבינה שהוא קריפטוני, בטלסקופ מאיפשהו בחלל, הוא רואה את סופרמן בכדור הארץ ואומרת, לשם נשלח אותה.
זה היה נוח.
כן, והם אפילו הכינו לה מראש חליפה שדומה לחליפה שלו, שהיא תבוא ותרגיש
נוח עוד יותר.
כן. ואז הם...
היה להם זמן לתפור במהלך המטף קריפטונים הזה.
כן, ברור.
יופי.
הוא בונה חללית, היא תופרת, זה חלוקה יש מאוד שוויונית בשנת 59. אז, ואז היא עלתה על החללית, נוסעת לכדור הארץ, פוגשת שם את סופרמן, ואז אחרי שהם התחילו לעשות פיצוחים כמו ישראלים שנפגשים בהודו, אז הם גילו שאבא שלה זה זור-אל, ואבא שלו זה ג'ור-אל, והם האחים בעצם, והם בני דודים בעצם. כן, זה מה שקרה. ואז סופרמן עשה את הדבר הנכון והיפה שכל בן דוד היה עושה, ואמר לה תתלבשי כמו ילדה רגילה, לכי לבית יתומים ואל תשמשי בכוחות שלך אף פעם.
וואלה.
כן, והוא שם אותה בבית יתומים, כמה זה, הוא לא לקח את הביתה.
סופר דוד.
כן, שם אותה בבית יתומים, שם לה פאה של ברונטית עם צמות, וכמובן שמהר מאוד היא לא רצתה לשמור על הכוחות שלה בסוד יותר, והתחילה להציל כל מיני אנשים בלילה, וככה היא נהייתה סופרגרל שכולנו מכירים. אגב, היא מתה בקומיקס באיזשהו שלב, לא מפתיע, כי זה קורה לכל גיבור באיזשהו שלב, ואז היא חזרה, ב-85 נראה לי היא מתה, וב-2003 היא חזרה, ומאז היא עדיין חלק של הקונטיניויטי.
אז היא נשלחה לכדור הארץ, לא כתינוק, כמו סופרמן נשלח תינוק לכדור הארץ, והיא נשלחה כמעט טינג'רית, אפשר לראות. גם בטריילר אנחנו רואים משהו מאוד מאוד דומה. אז אפשר להסיק מזה, אני חושב, שהכוחות שלה הם לא חזקים כמו של סופרמן, מהסיבה הזו, מהסיבה ש...
שכאילו היא לא ספגה את השמש.
היא לא ספגה את השמש הצהובה שלנו, את הקרינה שלה בגיל צעיר, וזה מה שחיזק אותו, והיא לא זכתה לזה.
כן, אבל נשים חיות יותר זמן, אז מתי שבסוף זה יתכזז.
יתכזז. גיק מפיק.
גיק מפיק.
אוקיי, לפני שבועיים ג'רד לידו שבר את הגיקטרנט עם התמונה שלו בתור הג'וקר, בעיצוב מאוד שנוי במחלוקת, יש שאוהבים את זה ויש ממש 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 שונאים את זה, והרוב... נראה תגובות שליליות נגד זה. אז שאלנו אתכם, איך אתם הייתם רוצים שהג'וקר ייראה? תעצבו אותו מחדש, תארו לנו איך אתם רוצים. בואו נראה, כתבו לנו, גיא ברנד ושחר גולדפינגר, שניהם רוצים שהג'וקר יהיה פשוט קלף, רק ששחר מוסיף שהוא רוצה אותו כקלף ג'וקר אמיתי, שבתאונה רדיואקטיבית פיתח כוחות טלפתיים. עכשיו, שמתי לב ששחר לא נתן לו גוף או משהו כזה, זה פשוט קלף ששוכב על השולחן וקורא את המוח שלך ולא יכול לעשות כלום לגבי זה, אז זה לא מאוד עוזר. רומן נוטנקו כותב לנו שיוציאו את הית' לג'ר מהקבר ויחברו את השלד שלו לחוטים ושמרק המיל ידובב אותו. כי מי אמר שבגיקאוט אין כבוד למתים?
וואו.
טל מיכלס רוצה שהג'וקר החדש ייראה כמו הקול של מרק המיל, הוא שואל אם זה באמת בקשה כזו גדולה. כן, טל, לגרום למישהו לראות כמו קול, זו בקשה מאוד גדולה.
כן, צריך לקחת מלא אסיד כדי לראות
ש... ממש, או שהוא יראה כמו גלי קול כאלה במחשב, אתה יודע, כמו סאונד וייב, מוזר, לא יודע. נתנאל הדקי רוצה שהוא יראה, שהוא מתאר ככה. שיער ירוק, כפפות ורודות, חליפה ורודה, שיניים בצבע זהב ורטייה בצבע ירוק. דמיין את זה רגע בראש, אני די בטוח שהוא תיאר עכשיו מסטיק אבטיח.
לי זה נשמע כמו פימפ.
פימפ, כן. פלג דרופן רוצה, כותב לנו, אבל אני דווקא מאוד מרוצה מהמראה שלו. אז אחרי התגובה הקודמת של נתנאל, לגמרי, יכול היה להיות יותר גרוע.
נכון.
יונתן אמירן כותב לנו, כמו ג'רי סיינפלד, רק עם שיער ירוק. And what's the deal with Batman? הוא כותב לנו ככה. האוכל בארקם כל כך גרוע. אוקיי, ניב פאוול כותב לנו בפייסבוק, כמו אלוויס עם שיער ירוק וזקן ירוק. יש לי הרגשה שלניב פאוול אין מושג איך אלוויס נראה.
ואיך הג'וקר נראה גם.
כן, הם מפספסים קצת. אוקיי, אז אלה הג'וקרים שלכם, וגיק מפיק השבוע. וונדה ופיאטרו, התאומים לבית מקסימוף, מקבלים סיפור מקור חדש, מסתבר שהם כבר לא הילדים של מגנטו, איכשהו. או וול, אז בואו ננצל את ההזדמנות ונעשה...
אגב, זה נחשף כבר בעבר שהם לא הילדים של מגנטו באמת. כן?
כן. בקונטיניויטי הנוכחי הם לא הילדים שלו?
כן, אם אני לא טועה, באקסיס זה כבר נחשף. מה שנחשף הפעם זה שהם אינ-יומנס ולא מוטציות.
אוקיי, מגניב. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזו ונעשה רטקון משלנו. בוא ניקח דמות של מארוול ונמציא לה אוריג'ין חדש. וכמובן, מאזינים, תרגישו חופשי להשתתף בגיק מפיק הזה בדף הפייסבוק שלנו ובטוויטר.
נו, נו, אוריג'ין סטורי משלכם, עם השטג גיק מפיק, ואנחנו...
כן. אז תן לי דמות עם אוריג'ין חדש.
אוקיי. הנה סיפור המקור שלי. ילד בן 11, בן להורים עשירים, הולך איתם לסרט בקולנוע, כאשר אביו מחליט לעשות עיקוף דרך סמטה חשוכה, את השלושה תוקף שודד שהורג את שני ההורים ומשאיר את הבן מדמם.
לא.
לא. משאיר את הבן ליד הוריו המדממים, סליחה. הבן יורש את המיליארדים של הוריו, נשבע לנקום ומתחיל להתאמן ולרכוש ידע כדי בסופו של דבר להפוך ללוחם צדק. כשהוא יוצא למשימה הראשונה שלו, הוא מבין שהפושעים לא נרתעים ממנו, לכן הוא צריך סמל, משהו שיפחיד את הפושעים. והוא נזכר בפעם ההיא, בתור ילד, הוא נכנס למחסן נטוש בקצה האחוזה של הוריו, שפתאום הוא גילה בבעתה שהוא מוקף במלא מגהצים ישנים וחלודים שהחלו ליפול עליו. הטראומה של נפילת המגהצים והעובדה שאבא שלו עד כדי כך ליים שהוא אוסף מגהצים גרמה לו לאמץ את המגהץ כסמל לפחד והוא נהיה איירון מן.
אין דבר יותר מפחיד ממגהץ, יגיד איתך כל גבר. תקשיב, אני הלכתי ממש על הקטע הזה של סיפור מקור. אוקיי, מקור, ממש מקור.
אני כבר יודע.
כן, כי אמרתי לך על מי אני עושה. אוקיי, זה על העוד הברווז, אוקיי, אז עשיתי סיפור מקור, הלכתי על זה. היי מארוול, שנינו יודעים שאתם עובדים על סרט האוורד הברווז, נכון? אז בואו נלך על זה עד הסוף. לפני שהוא היה האוורד, הוא היה סתם ברווז בצנטרל פארק, נכון? סתם ברווז ששוחל, או ברווז שנהנה לשחות, לאכול לחם שקשישים זורקים לו, ובאופן כללי לברווז אבאוט כזה. כן. ואז יום אחד, רוג'ר, אדם עיוור בן 60, הגיע לפארק. אתם מבינים, עבר על רוג'ר יום קשה, הוא היה היום בנמל, זה שלא רחוק מהלס קיצ'ן, והוא כמעט נדרס על ידי מלגזה, אבל איזשהו ילד הציל אותו ברגע האחרון. ואחר כך אמרו לו שהמלגזה פגעה באיזו חבית, והילד נרטב מאיזה נוזל כימי, זה נכנס לו לעיניים או משהו כזה. אז רוג'ר רצה לבקר אותו בבית חולים כדי להגיד תודה, אבל הילד היה היסטרי, אז הוא החליט לא להפריע למשפחה בשעה הקשה הזאת, לתת להם את הזמן שלהם. הוא רק לחץ את ידו של האבא. בחור גדול האבא, שרירי כזה.
כן.
בכל מקרה, אז עבר על רוג'ר יום קשר, והוא בא לצנטרל פארק, אני אוהב להגיד צנטרל פארק, כאילו זה ביידיש. הוא בא לצנטרל פארק כדי להירגע קצת, ולהכיל את הברווזים. ובעוד שהוא בוצע עם יד ימין שלו חתיכות מהלחם שהוא הביא וזורק לברווזים, היד שלו, אותה יד ימין שהוא לחץ עם האבא, מעקצצת קצת. והאוורד? האוורד רק רצה לחם. Introducing middle-aged mutant detective duck. והקרבות שלו נגד שבט הכנף. כמו צבי הנינג'ה, צבי הנינג'ה עם Teenage Mutant Ninja Turtles, זה Middle Age Mutant Detective דק, וקרב שבט הרגל, שבט היד,
שבט הכנף.
זה הקשר המטורף שלי. מפעם לפעם אנחנו בגיקאוט אוהבים להביא לכם סקירה של משהו גיקי ומגניב. השבוע הסרט מקס הזוהם כביש הזעם. אפשר לדבר רגע על השם הנוראי הזה? כי זה לא הספיק להם, לא היה מספיק זעם בשם הזה, אוקיי? הם הוסיפו מקס הזוהם כביש הזעם, הם הוסיפו בפוסטרים של הסרט, העולם שייך לזוהמים. אנחנו זוהמים מזעם, זעם, זעם, זעם. אבל זה כל הזעם, אני להיות זעם.
טוב שהרע זה לא זעם הראשי מבין.
ממש לא, כי גם לדמות של שרליז תרון קוראים פיוריוסה. כן. אפשר עוד זעם בסרט הזה? יש לכם מספיק זעם? כאילו הם באו עם מסעית מלאה בזעם ופשוט שפכו את הכל לתוך הסרט הזה.
עוד זעם בבקשה.
כן, שני זעם בבקשה. זוהמים מזעם. טוב, בקיצור, אז מקס הזוהם כביש הזעם, שזה בקסט יש לנו תום הרדי, מחליף את מל גיבסון בתפקיד האיקוני של מקס. שרליז תרון בתור פיוריוסה. יש לנו את ניקולס הולט בתור הבחור עם האיפור הלבן, שנראה כמו שלד, נוקס קוראים לו בסרט. ניקולס הולט הוא ביסט ב-X-Men First Class. ויש לנו את יו קיסברן, שהוא משחק את אימורטן ג'ו, הרשע הגדול של הסרט. הוא שיחק גם את הרשע של מקס הראשון, אבל זה לא אותו תפקיד, זה לא אותו בן אדם, אין קשר. ואת זוי קרביץ, ששיחקה את אנג'ל בפרסט קלאס, איחוד של אקסמן פרסט קלאס פה.
יש גם אקס בשם, אז בטח.
אז הכל הגיוני. הסרט הזה הוא בעצם סרט המשך לקודמים, הוא לא ריבוט, הוא סרט רביעי בסדרה, ואני הרגשתי שזה לא מספיק ברור. כשאני יצאתי ממנו אמרתי, רגע, זה ריבוט, זה לא ריבוט, מה קורה פה וזה, והלכתי...
אני חושב שהוא עובד לבד גם, הוא עובד גם כסטנדרלון,
אני מסכים איתך. הוא עומד בפני עצמו, והחיבור לקודמים מאוד קלוש, כאילו בתור אחד... שלא ראה את 2 ו-3, ראיתי כרגע, היות וראיתי עכשיו את זה, הלכתי לראות חזרה את הראשון, ואני הולך לראות את השני והשלישי, אבל אני לא מרגיש שהרביעי אמר לי, הנה ככה אני מתקשר לשני ולשלישי, או הראשון, כאילו, פשוט, כאילו, החיבור לקודמי הוא נעשה באמצעות מין פתיח די מטופש כזה, אקספוזיציה סופר מזורזת של איך העולם הגיע לאפוקליפסיה כזאת, וזה קצת נתן לי הרגשה כזה זדולה של שרקניידו כזה. זה היה כזה, היה כזה סניפץ חדשות כאלו של, ואנחנו רבים על דלק, ועכשיו הכל חול, וזהו, ביי. אוקיי, הנה, עולם, קחו.
לא יודע, זה לא כך הפריע לי העניין הזה.
לא?
אתה רוצה לשמוע משהו מאוד מאוד מצחיק?
שוט.
כאילו, שלמדתי את זה, אני באמת, literally, נקראתי מצחוק איזה דקה. רוג'ר מילר, הבמאי של הסרט.
ג'ורג' מילר.
ג'ורג' מילר, סליחה, ג'ורג' מילר, הבמאי של הסרט. הנה סינמטוגרפיה שלו. Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3, Happy Feet, הסרט של הפינגווינים, ועכשיו Mad Max. זה כל הסינמטוגרפיה של הבן אדם.
אותו ז'אנר. תראה, אז אנחנו מדברים פה על תחילת הסרט. בגדול, אני הרגשתי שטום הרדי לא מורגש בסרט הזה כמעט בכלל. הדיאלוגים שנותנים לו לדבר לעצמו מרגישים מאוד מטופשים. הוא לא חלק גדול מהסרט. רוב הסרט מתמקד בפיוריוסה, אני שמתי לב. הוא כמעט ולא מורגש מבחינתי.
תראה, כן, אין ספק שהדמות של פיוריוסה היא יותר חזקה פה. אני חושב שכל העניין הזה של עשו אותו משוגע, הוא באמת משוגע, וזה מה שעבר פה, הוא כאילו, הוא טוב לב אבל משוגע. זו הדמות. אני חושב ש... תשמע, אני אגיד לך, קודם כל, אני נהניתי מהסרט חבל על הזמן. אני ישבתי שם כל השעתיים ונהניתי. היה אולי רגע אחד שאמרתי לעצמי, אוי נו באמת, אבל חוץ מזה, היה באמת סרט מדהים.
מושלם הוא לא, מושלם הוא לא.
הוא לא מושלם.
אבל אמרת שמקס הוא משוגע, רומרו משתמש הרבה הוא מאוד מנסה להכניס אותך לתוך ההרגשה הזאת. זאת אומרת, הוא משתמש במין אפקט כזה, שהוא מריץ את הוידאו מהר מדי, אתה מרגיש, אתה רואה שהדמויות זזות כאילו שעושים fast forward לוידאו, וזה משגע אותך כצופה, זה כזה, זה סיוטי קצת. רמת האלימות של הסרט הזו היא גבוהה.
היא גבוהה.
גבוהה. כאילו, יש ויזואלים שלא קל לראות אותם, אתה רואה כל מיני אנשים מעוותים, עם שלפוחיות ופצעים וגפיים קרוטות, לא קל, לא סרט לכולם.
לא קל, כן, יש כל מיני סצנות שלא ככה נעימות, אבל אני רוצה להגיד שהעולם שהוא יצר בפנים, כשלעצמו כעולם הוא באמת מושלם.
הוא מגניב, העיצוב של הרכבים הוא מגניב בטירוף, העיצוב של האנשים, התלבושות, האיפור, המראה כללי הוא ממש... מכניס אותך לבפנים, הוא מצוין, הוא סיוטי. אנחנו רואים כמה כנופיות שונות בסרט, אנחנו רואים כנופיה שנראית כמו עורבים, וכאלה שנראים כמו קיפודים, וכאלה שנראים כמו עיזים, כאילו לפי איך שהם מתמקמו להם בעולם, אז הם מעצבים את עצמם לפי איזה חיה. מאוד מאוד מגניב, זה כמו כל הסרט הזה מרגיש לי כמו פסטיבל ברנינג מן, רק עם רובים ואנשים שבמקום לחלק אותך רוצים להרוג אותך.
תשמע, גם אני קיבלתי את האסוציאציה, ואלכס פלקוני מבקר קולנוע תיאר את זה כסרט שנראה כאילו מלחמת עולם פרצה בברנינג מן, שזה לדעתי תיאור מושלם.
הסרט הוא גם, אמרתי, אני גם מאוד נהניתי ממנו, הוא מורכב מכמה קטעי אקשן, מאוד ארוכים, יש בהם ביניהם הפסקות קצרצרות בין לבין כדי שתספיק לנשום כצופה, אבל כל הסרט הוא אינטנסיבי ברמות, מהרגע שאתה נכנס, הוא up to 11, הוא כאילו מטורף, הוא בפרצוף שלך, הוא רועש נורא, אולי זה היה רק ההקרנה שלנו, אבל הוא נורא רועש.
אני חושב שזה שהגעת המנועים, תראה, זה באמת שעתיים של מרדף, בגדול, זה הסרט, זה כמעט קאר צ'ייס שנמשך שעתיים, זה מדהים, אני באמת, תשמע, הרבה זמן לא ראיתי סרט שכל כך ריתק אותי לכיסא במשך כל
ה... והפעלולי רכב שם מטורפים לגמרי, אני בחיים לא ראיתי דברים כאלה. אנשים שעפים כמו בובות, מנמרחים על הרצפה, אין...
הוא עשה שימוש מינימלי ב-CGI דרך אגב, הוא כמעט לא ישמש במחשב.
זה נראה מדהים.
זה מדהים, באמת מדהים.
אז כמה אתה נותן לו?
אני נותן לו 9.
9, אני נתתי לו 8. אחלה סרט, אני סך הכל מאוד ממליץ ללכת לראות אותו. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. השבוע אני מביא לכם קליפ של ריק אנד מורטי, ריק ומורטי מסדרת האנימציה המצוינת, ריק אנד מורטי, שבאים לבקר את משפחת סימפסון בקליפ הזה, וכמו תמיד כשריק אנד מורטי עושים משהו, יהיו מעורבים בזה המון אנשים מתים, שערים בין מימדיים, חייזרים הזויים, ואלכוהול, כי זה הסטייל שלהם. הקליפ הזה הוא צפיית חובה לכל מי שראה את העונה הראשונה, ועד כה היחידה של ריק אנד מורטי, ומי שלא ראה, רוצו להשלים, העונה השנייה מתחילה ב-26 ביולי, זו סדרת אנימציה מעולה מבית היוצר של קומיוניטי, דן הרמון, אחלה סדרת אנימציה, באמת, אני ממש 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 ממליץ עליה. אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ עליו בגיק אוט, בסוף התוכנית ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. אוקיי, פינה חדשה בגיק אוט, היא נקראת סין סיטי. לפעמים יש סרטים שעובדים בתרגום, כמו סרט Lost in Translation, שבבירור היה צריך לקרוא אבודים בתרגום.
ונקרא בעברית אבודים בטוקיו.
בגלל שהוא עבד בתרגום, אז הוא נקרא בעברית אבודים בטוקיו.
כן, אין יותר מטה מזה.
כן, אז לפחות לא קראו לו איזה מין תרגום. לא משנה. אבל זה לא רק בישראל, זה לא רק בישראל. גם בחול נותנים שמות מפגרים לסרטים. ובגלל שזה קורה בעיקר באסיה, ובגלל שאנחנו מכלילים את כל אסיה תחת סין, הפינה הזו נקראת סין סיטי. אז יש לי פה כמה שמות סרטים שתורגמו נוראי בסין. אני, אבנר, אני אתן לך תרגום אחד אמיתי ואחד שקרי, אתה צריך לנחש על כל סרט מה אמיתי ומה שקרי, ואחר כך בוא נחליט גם מה יותר גרוע, התרגום הזר או התרגום הישראלי.
אוקיי,
עבור אותו סרט. אז בוא נתחיל מליאון דה פרופשנל, כך הוא נקרא באנגלית, בצרפתית השם המקורי שלו הוא ליאון המנקה, ליאון דה קלינר, בעברית הוא נקרא ליאון, פשוט, קל. בסין, האם הוא נקרא This hitman is not as cold as he thought, או שהוא נקרא A man finds a girl, finds himself, kills others. כן? המתנקש הזה הוא לא קר כפי שהוא חשב, או אדם מוצא נערה, מוצא את עצמו, הורג את האחרים. איך הוא נקרא בסין?
השני שאמרת.
השני? כן. אדם הורג את זה? לא נכון. בסין, ליאון המנקה, ליאון the professional, נקרא This hitman is not as cold as he thought. כאילו כמובן בסינית, תרגום מסינית חזרה לאנגלית. What? What? אוקיי. כאילו, אני יכול לראות, אבל הם די סיפרו לך את העלילה. זה ספוילר. למה הם עושים את זה? אז מה יותר גרוע, זה או ליאון? פשוט ליאון.
ליאון הרבה יותר טוב.
הרבה יותר טוב, נכון?
ככה נכון הסרט.
יפה. Knocked Up, הדייט שתקע אותי. Knocked Up, הסרט של ג'אד אפטאו, קומדיה מאוד מצחיקה, סט רוגן, קתרין הייגל. איזה מהשמות האלה אמיתי בסין? איך זה נקרא בסין? Too fat, too pregnant, אוקיי? או One Night Big Belly.
אוקיי, One Night Big Belly.
אתה אומר One Night Big Belly. אתה צודק, כן. ככה הוא נקרא בסין. One Night Big Belly, שזה גם קצת נשמע כמו... שני הדוגמאות שנתתי, אני חייב להגיד, נשמעות כמו, קצת כמו סרטי פורנו. One Night Big Belly ו-Too Fat, Too Pregnant. אוקיי, אני רק אומר, מה יותר גרוע, One Night Big Belly או הדייט שתקע אותי?
One Night Big Belly, הדייט שתקע אותי זה אחלה שם, אני אגיד לך למה.
למה, תקעי לי?
כי הוא לא עושה לך ספוילר למה שקורה בסרט, בניגוד לנוקט אפ שכן עושה לך ספוילר.
אבל זה ספוילר, כאילו, אוקיי, אני מבין למה אתה מתכוון, אבל... אוקיי, בסדר. והאחרון. האחרון, האחרון. הוא לא מגיע מסין, אוקיי? הוא מגיע מארגנטינה,
אוקיי.
אבל הוא האחרון. גריס! מכיר את גריס?
כן.
איך הוא נקרא בעברית?
גריס.
פשוט, נכון? כליל. גריס, מחזמר, כליל עם ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון. איך הוא נקרא בארגנטינה, אבנר?
איך?
ג'ל או וזלין. ג'ל? ג'ל, אתה יודע, ג'ל, יש להם ג'ל בשיער. או וזלין, אתה יודע, יש להם וזלין בשיער, יש להם וזלין בשיער.
וזלין.
וזלין, ככה אתה אומר שלך.
וזלין.
ואתה צודק, מסיבה לא ברורה.
אני חושב שיש מקומות שקוראים לזה פשוט וזלין למה ששמים בשיער, לחומר הזה.
מי, לא, אוי ובוי, מי שם וזלין בשיער, זה רעיון ממש רע.
זה שם כללי, אתה יודע, זה כמו פריג'ידר, זה משהו שנדבק, זה לא באמת נכון.
אוי, עשית לי בחילה. זה נקרא גריז, אני חושב שאולי בגלל כל האונס האנלי, אז הם קוראו לזה וזלין.
אוי, ינאי.
לא, רגע, זה לא הסרט הזה, זה לא הסרט, אני מתבלבל ונסתים. וזה היה סין סיטי לשבוע, השמות האלה נוראים. מי יחשב שזה יהיה כזה גרוע? וזהו לפרק 89 של גיקה, אותה תוכנית השבועית.
כל מה שוזלין מסתבר.
כן, לגמרי, אם יש לכם שאלות, תיקונים, או את סרט ההמשך למחזמר וזלין, אני לא יודע איך יקרה, אבל תחשבו על זה. אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות, לקוראים ינאי בן נוח בפייסבוק, ככה אפשר למצוא אותי, ינאי בן נוח בעברית או באנגלית. ינאי באנגלית זה YANAY, בטוויטר אני @ynaibn, וערוץ היוטיוב שלי הוא youtube.com/ynaicomedy, שם יש קטעי סטנדאפ שלי על נושאים גיקים, קומיקס, בקרוב גיימינג, וגם פרקים של גיקות כמובן, ופרקים של גיקות ספוילריפיק, למשל, הזכירה שהזכרנו קודם של כוכב הקופים.
כן.
שווה לחפש את זה, כי אחלה סקירה. אבנר, איך אפשר למצוא אותך?
אותי אפשר למצוא בספארי, ליד הכלוב של הקופים, ננסה לגרום להם להיות זועמים, לזעום ביחד איתי, להיכנס לזעם.
זועמים מזעם.
קופי הזעם.
קופי הזעם.
אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בעברית אבנר מרב עם יוד, באנגלית אבנר מרב עם וואי, ובטוויטר כרוכית אבנר 82.
אתם יכולים למצוא קישורים זועמים ורלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו, גיקאוט נמצאת il.ign.com/geekout. בפייסבוק אנחנו גיקאוט בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @geekout. geektag@gmail.com. בואו להשתתף בתוכנית, אנחנו מכירים את התשובות שלכם לגיקטג, הוא לגיק מפיק. הגיקטג השבוע שלנו השבוע הוא איזו סדרה הייתם מבטלים עוד לפני שהיא נוצרה? זה יכול להיות סדרת קומיקס, זה יכול להיות סדרת טלוויזיה, אם יש לזה את המילה סדרה, זה די בסדר. הגיקטג שלנו הוא גיק קאנסל, גימל יוד קוף, נון, סמך, למד, תהיגו עם השטג גיק קאנסל ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק. תנו לנו את הגיק מפיק שלכם, קחו דמות של מרוול, המציאו לה אוריג'ין חדש. תהיגו עם השטג גיק מפיק ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק. אנחנו רוצים לשמוע את התשובות שלכם ונקריא אותם בתוכנית בשבוע הבא. לפני שנלך, כמה תודות. תודה למפיק השידור שלנו, איתי הנדמן. ולרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM, בו גיקאוט משודרת בימי שני ב-8 בערב. תודה לוולדיק סנדלר ורותם הורוביץ על הגרפיקות. תודה לגוסטבו פרידמן, עורך העל שלנו, שבנר.
יש לי קורות על.
יפה. קורות על של עריכה, כן. ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו שהאזנתם. פרקים נוספים של גיקאוט ועוד על כל מה שגיק אתם תמיד יכולים למצוא ב-IGN. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיקאוט פרק 89.
אקסלסיור, אני קורס.
כמה זעם, כל כך הרבה זעם.